פניו הושיעם. אז הכתיב הוא בכל צרתם לא צר באלף, שצרה של ישראל היא באמת לא צרה, היא תסתלק מרב ימינו. יש על פי יסוד, יש גם הסבר בכתיב של באלף, אבל הקריא הוא לא צר בבב, שכביכול, כשיש צרה לישראל, כביכול זה צרה לקדוש ברוך הוא. התוספות שאנס יש לו הסבר אחר, התוספות שאנס אומר בכל צרתם לא צר, הכוונה לאויב שמציג לישראל, הוא יש לו צרה, פרעה שאיבד את ישראל אז שקע בים סוף, המן הציג לישראל אז גמר גבוה 50 אמה, אז הוא מפרש שלא צר הולך על האויבים, אבל אני מפרש שלא צר הולך כביכול על הקדוש ברוך הוא, שכשיש צרה לישראל אז הקדוש ברוך הוא כביכול מצטער. אז חשבתי שעל פי זה אפשר לפרש את הפסוק שאנחנו אומרים בראש השנה, תיקעו בחודש שופר בכסף יום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, שזה לא רק משפט על יעקב, זה משפט על אלוקי יעקב, אם לאלוקי יעקב תהיה שנה טובה, כי אם ביהודים תהיה שנה טובה, אז אלוקי יעקב תהיה שנה טובה, וחס ושלום להפך אז להפך, אז זה משפט לאלוקי יעקב. הגמרא אומרת, שכל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו. אז מה זה משתף שם שמיים בצערו? כי מדומני שזה הפירוש שהוא מצטער לא רק על שלא בעצמו יש צרות, אלא על זה שהשכינה מצטערת אם יש לו צרות. אז זה משתף שם שמיים, שלא מצטער, כמובן זה קל לומר בפה, אבל אם הוא באמת מרגיש את זה, שלא אכפת לו רק שהוא יש לו צרות, אלא אכפת לו שהשכינה מצטערת, אז כופלים לו פרנסתו, כי הוא אכפת לו על השכינה. אז אם אנחנו בראש השנה דואגים על כבוד שמיים שמשפט לאלוקי יעקב, צריך להתפעל של הקדוש ברוך הוא תהיה שנה טובה. אמנם יש דברים שלא שייך לאחל לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לכתוב אותו בספר חיים טובים כי הוא חי לעד וחיים לנצח וחיים שאר דברים. באמת חשבתי, כשאנחנו אומרים ברוך אתה השם, מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? בשר ודם אני יכול לברך שיהיו לו חיים ארוכים, שיהיה למדן גדול, שיהיה עשיר גדול, שיהיה בריא. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? הכסף והזהב שלו, החוכמה מפיו, חיים לעד. מה אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא? אני חושב שדבר אחד אני יכול לברך את הקדוש ברוך הוא, שיתמלא רצונו בעולם. ורצונו הרי להיטיב לישראל, לכל הברואים, אבל קודם כל לישראל, רצונו להיטיב, אבל לפעמים כביכול לא יכול להיטיב, מפני שישראל צריכים חלילה לקבל עונש על משהו. אז כשאני מברך את הקדוש ברוך הוא, אני מברך אותו שיוכל להיטיב לנו, שבניו יעשו כרצונו ויוכל להיטיב להם כפי רצונו. זה הברכה, מאה ברכות שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא בכל יום. יש כידוע אחרים שפרשו שברוך אתה השם זה שאתה מקור הברכות, אבל רב חיים ולוז מדוחה את הפרש הזה. הוא מוכיח מגמרה שלברך את הקדוש ברוך הוא זה כמו שמברכים בשר ודם. יצחק מברך את יעקב, אז שהוא נותן לו רוב דגן ותירוש ועוד כל מיני דברים. אז הוא מוכיח מגמרה במציאה שברך את הקדוש ברוך הוא זה כמו שמברכים בשר ודם להבדיל. אז זאת נושא הברכה ששייך לברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא יוכל להיטיב, כי זה מה שהוא רוצה. אם אנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה השם ברא את העולם בכלל, אנחנו לא יודעים, מחשבת עליון לא ניתנת לנו להשגה, אנחנו אומרים כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרכיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם. אנחנו לא מתיימרים להשיג את מחשבת השם, אבל כשאנחנו בכל זאת חושבים קצת לפי קוצר דעתנו בשביל מה השם ברא את העולם, אז התשובה שנראית לעין זה בשביל חסד, להיטיב, לא היו ברואים בעולם, לאף אחד לא היה חסר שום דבר, אז השם ברא מלאכים ובני אדם וחיות וכל מיני דברים כדי להיטיב, כמובן לכל אחד סוג ההטבה ששייך לו. אי אפשר לברך כלבים וחתולים שישבו בכולל ולמדו רבי כבעגר. כלבים וחתולים נטילים שאתים מהם עצם או משהו אחר. ובני אדם נטילים אם זוכים לשבת לפני השם באור החיים. וכל אחד לפי מה ששאר עשו, גם אצל בני אדם, אתה לא לומד רב חיים עם ילד מכיתה א', צריך לפי כוח הקיבול. אבל השם רוצה להיטיב לכל אחד לפי כוח הקיבול שלו, בשביל זה ברא את העולם. כשהוא מצליח כביכול להיטיב, אז מתמלא רצונו בעולם, עד כמה שאנחנו, יש לנו תפיסה ברצונו יתברך. באמת שאין לנו תפיסה. הגרא אומר, כתוב בתורה, עם נבל ולא חכם, מתרגם אונקלוס עמד קבילו אורייתא ולא חכימו. זה נקרא נבל, קבילו אורייתא, זה נקרא צדיק וחכם, למה זה נבל? אז אומר הגרא שיש מאמר חז"ל, נבלות חוכמה של מעל התורה. זאת אומרת, החוכמה של מעל, חוכמת הקדוש ברוך הוא יתברך, היא כמו עץ גבוה מאוד מאוד. אתה לא יכול בשום אופן לקטוף את הפירות שלו. אבל מה? יש פירות שנובלים למטה, נופלים, אז אותם אתה יכול ללקוט ולאכול. אז הקדוש ברוך הוא טובו הוריד לנו מהחוכמה שלו את התורה, כדי שיהיה לנו איזושהי תפיסה בחוכמה של מעלה. אז זה נובלות חוכמה של מעלה, אתה יודע, עם נבל, עם שלוקח את הנובלות של החוכמה של מעלה. עמד הקבילו הרייתא, לפני שהם לוקחים את הנובלות של חוכמה של מעלה. חשבתי על מה ששמעון הצדיק אומר, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. מה מיוחד בשלושת אלה? יש תרי"ג מצוות. למה בחר דווקא שלושת הדברים האלה? אז נדמה לי שמותר לומר שתפקידו של האדם בעולם הזה להתקרב לבורא כמה שאפשר. כמובן אי אפשר להיות כמו הבורא. הבורא לא צריך כלום, ברא את העולם רק כדי להיטיב, הוא רק נותן, לא מקבל כלום. והאדם מרגע שהוא נולד הוא מוכרח לקבל, הוא מוכרח לקבל אוויר, הוא מוכרח לקבל חלב, אחר כך הוא מוכרח לקבל עוד דברים. האדם לא יכול להיות כמו הבורא, אבל עד כמה שיכול להיות דומה לבורא. אז מה שלושה דברים שמביאים בעיקר את האדם לקרבת אלוקים? אז בשטח המחשבה זה התורה, להשיג מחשבת השם זה דרך התורה. אין לנו דרך אחרת להשיג מחשבת השם, רק דרך התורה. כמובן לא משיגים בשלימות, כתוב על התורה אלוקים הבין דרכה, שרק הקדוש ברוך הוא הבין. אפילו משה רבנו שהבין יותר מכל אדם חי, והוא כבר 3,000 שנה בגן עדן ומשיג כל יום השגות חדשות, גם עוד לא הגיע לשלימות, כי רק אלוקים מבין דרכה. אבל כל אחד לפום דרגה דילי, ילד מכיתה א' לומד חומש ומשיג משהו, ורבי עקיבא איגר השיג משהו, ומרן הבית יוסף, ורמב"ם השיג, ותנאים והמוראים, כל אחד לפום דרגה דילי ומשיג בחוכמת אלוקים. אז זה הדבקות הגדולה בהשם, במחשבת השם, זה בלימוד התורה. והדבקות הגדולה ברגש בקדוש ברוך הוא זה בעבודה. כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא צריך להרגיש כאילו הוא היה רוצה להיות עקוד על גבי המזבח. אלא שקדוש ברוך הוא לא הסכים גם שיצחק יישחט, אז גם הוא לא יכול להישחט על גבי המזבח. אז השם נתן לנו במקומנו שנקריב בהמה, או מי שלא יכול אז עוף, מי שגם זה לא יכול אז מנחה, שבעצם אני הייתי רוצה להיות קורבן להשם. היות ואני לא יכול, אז אני מביא במקומי קורבן להשם. היום שאין לנו בית המקדש, אז התפילה היא הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא. שאני עומד לפני המלך ומרגיש שאני מדבר אל אבינו שבשמיים, אבא, אני מודה לך על כל מה שעשית לי, ואני מבקש ממך על כל הדברים שאני עדיין צריך. אני צריך זה, אני צריך זה, זה הדבקות ברגש בקדוש ברוך הוא. והדבקות במעשה בקדוש ברוך הוא זה על ידי חסד. היות ואנחנו אמרנו שמעשי השם הם כולם חסד, אז עד כמה שאדם עושה חסד הוא מדבק בקדוש ברוך הוא, הולך בדרכי השם. אדם מוכרח לקבל מן העולם, אבל כמה שהוא יכול לתת הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה שהוא רק לוקח הוא יותר רחוק מקדוש ברוך הוא. אני אגיד מה שאמר רב שום שבדרון זיכרונו לברכה, אמנם אני אומר קצת בשינוי, אבל גנב הרי קונה בשינוי, אז אני אגיד בערך כמו שהוא אמר. יכולים להיות שני חנוונים, האחד הוא רוצה לדאוג שיהיה ליהודים לשבת יין ונרות וחלות ובשר ודגים וכל מה שצריך, וגם ביום חול יהודי צריך לאכול משהו, אז הוא רוצה לספק לתושבים את כל הדברים האלה, מביא למכולת את כל המצרכים האלה, אבל אם הוא רק יביא מצרכים ולא יגבה כסף, אז אחרי יום יצטרך לסגור את המכולת, וגם הוא בעצמו גם צריך לאכול משהו במשפחה שלו כדי שיוכל להמשיך לשרת את הלקוחות, אבל עיקר מטרתו לשרת את הציבור. אז אדם כזה הוא בעצם כולו נותן, כי גם מה שהוא לוקח זה כדי לאפשר לו לתת. אדם כזה הוא באמת קרוב לקדוש ברוך הוא, לפי איך שבשר ודם יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד חנווני שגם הוא נותן נרות ויין וכו' וכו', אבל מטרתו רק לקבל כסף, אלא שהוא יודע שאם יתלה שלט כאן מוכנים לקבל כסף, אז לא יבואו הרבה קונים, אז הוא מוכרח לספק נרות ויין ושאר דברים כדי לקבל כסף. אז אצלו הכל לקיחה, גם מה שהוא נותן התכנס זה הלקיחה. אז שניהם עושים אותם הדברים, אבל במחשב זה הבדל גדול ביניהם. במחשב זה רק נותן וזה רק לוקח. צריך להשתדל להיות מהנותנים ולא רק מהלוקחים. ואדם מוכרח לקחת מעולם הזה, אבל להשתדל שהלקיחה תהיה לצורך נתינה עד כמה שאפשר. להיות נותן בתורה, להיות נותן בחסד, בשאר דברים. חסד זה גם לאשתו, למשל, מספרים על יהודי שהיה תמיד משתדל לעזור, היה רואה אישה הולכת עם סלים כבדים, היה משתדל לקחת ממנה, יום אחד הוא ראה אישה נושאת סלים כבדים, ניגש לעזור לה, רואה זאת אשתו, אז נותן לה להמשיך ללכת. אז זה לא כך צריך להיות. קודם כל צריך לעזור לאישה, חסד עם האישה קודם לכל חסד אחר. אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יעשה חסד עם אשתו, עם כנסת ישראל, אז אנחנו צריכים גם ללכת בדרכי השם, לעשות חסד עם האישה ועם הבנים. אנחנו בנים להשם, רוצים שהשם יעשה חסד איתנו, אז לעשות חסד עם האישה והבנים זה חשוב מאוד. היום רחמנא ליצלן יש כל כך הרבה גירושים. מורי רבי הרב דסלר זכרונו לברכה היה אומר לחתנים וקלות תמיד, החיים מאושרים כל זמן שהחתן חושב כמה שיותר לתת לקלה, לאישה, והאישה חושבת כמה שיותר לתת לבעל. ברגע שהבעל חושב רק לקבל מהאישה, והאישה חושבת מה היא תוכל לקבל מהבעל, זה הורס את הנישואין. וכמה שכל אחד משתדל יותר לתת, כמובן במסגרת שהתורה מרשה, במסגרת שהכולל מרשה, אבל עד כמה שאפשר לתת, אז זה מקיים את הנישואין, שיהיו בני קיימא. מורים רבי רב חיים שמולבת זכרו לברכה אמר שהתורה שלנו היא תורת חיים, אבל בני אדם עושים מנסה ממוות. איך? הופכים, לוקח כל אחד את החלק שלא שייך אליו. הרמב״ם כתב שהבעל חייב לכבד את אשתו, ושהאישה צריכה שבעלה יהיה בעיניה כמלך. אז בא הבעל עם דרישות, אני צריך להיות אצלך כמלך, והאישה באה עם דרישות שהבעל חייב לכבד את אשתו. זה הופך את התורה לסם המוות. סם חיים זה שכל אחד לוקח את החלק של התורה ששייך אליו. אותו דבר, מלווה ולווה למשל. המלווה צריך לדעת לא תהיה לו כנושה. הלווה צריך לדעת פריאת בעל חוב מצווה. אם בא המלווה עם טענות של פריאת בעל חוב מצווה, והלווה עם טענות שלא תהיה לו כנושה, אז הופכים את התורה לסם המוות. הוא סיפר שפעם היה יהודי שבא לישיבת מיר בערב יום הכיפורים. מה יש? הוא הלווה לישיבה סכום כסף, ועכשיו, היום, ערב יום הכיפורים, כל אחד רוצה לזכות בדין של מעלה, אז הוא רוצה לזכות את הישיבה במצוות פריאת בעל חוב מצווה. במקום להבין שתפקידו בערב יום הכיפורים לתת לישיבה, או לישיבה הזאת, או לישיבה אחרת, אבל לתמוך בתורים למדי תורה, הוא בא לזכות את הישיבה במצוות פריאת בעל חוב מצווה. זה הפיכת התורה. מסופר על רב שמלכה מניקלסבורג, הוא בא פעם לבית הכנסת בערב יום הכיפורים, ראה יהודי עשיר יושב ואומר תהילים. אז ניגש אליו ואמר, כידוע החייל שעורק מהצבא של הקיסר, אז הוא חייב מיתה. מה יהיה אם החייל לא עורק לגמרי, רק עובר מגדוד של תותחנים לגדוד של פרשים. השיר התפלא קצת שאין לרב שמלקה בעיות אחרות בערב יום כיפור, אבל טוב, הרב שאל, אז הוא ענה לו שגם זה חייב מיטה. אמר לו רב שמלקה, לומר תהילים זה שייך לעניים, שלא יכולים לתת צדקה, אז הם צריכים בערב יום הכיפורים לומר תהילים. השיר בערב יום הכיפורים צריך להשתדל לעשות צדקה, ובזה יזכה ליום הדין. זה צריך לחפש את חלק התורה שמתאים לנו, כמובן כל אחד לפי יכולתו, אי אפשר לדרוש מאברך רגיל לתת הרבה צדקה, אבל מה שיכול לעשות בחסד בין אדם לחברו, אפילו רק בין איש לאשתו, ואפילו בין אדם לחברו בתוך בית המדרש, אם ניגש אליך חבר ואתה מקבל אותו בחיוך, זה כבר משהו, למרות שחיוך לא שכיר בשוק, ובכל זאת זה מתנה גדולה. מה הראיה? שהגמרא אומרת, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב, בעד כוס חלב הרי מקבלים כסף, ומלבין שיניים לחברו כנראה שווה יותר כסף מאשר משקי וחלב. למה באמת זה שווה יותר? ודעניות דעתים, מכוס חלב אפשר לחיות יום או ימיים, אני לא רופא, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל לא הרבה יותר מזה. מחיוך אפשר לחיות לתמיד. אם אתה מקבל אדם בחיוך, אז הוא מרגיש טוב בישיבה, אז הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה שבניו אחריו יהיו למדנים, אז זה נותן חיים לו ולבניו עד סוף כל הדורות, ולא רק חיים בעולם הזה, אלא חיים בעולם הבא. אם אתה מקבל אותו בסבר פנים לא יפות, אז מה אני עושה בישיבה? יותר כדי ללכת לרחוב. אז החיוך יכול להיות החסד הכי גדול. ואם אפשר עוד ללמוד איתו משהו אחר, מה שאפשר לעזור לו, זה כך אפשר לקיים חסד בין כותלי הישיבה, לא צריך לצאת מהישיבה לגמול חסד. אפשר בתוך כותלי הישיבה לעשות חסד, לבנות עולמות בתוך הישיבה. גם בתפילה אפשר לבנות עולמות, בכל לימוד בונים עולמות. הנביא אומר, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כי סיתיך למטוע שמיים ולסעוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה. שבזה שמאדם לומד, אז הוא בונה שמיים וארץ ואומר לציון עמי אתה מביא את הגולה. אז כל הדברים האלה הם דברים גדולים מאוד. אם אנחנו מחפשים לפני יום הדין מה, איך להשיג זכויות ליום הדין, הרי כל אחד חושב איך להשיג זכויות, שישיג זכויות לדברים קטנים מאוד. בחיוך לחבר, בלימוד דף גמרא, בכל דבר אחר אפשר להשיג זכויות עצומות ליום הדין, ומתכוונים לזכות בזה את הכלל ישראל, אז הרי זה חסד גדול עם כל הכלל ישראל. ומתכוונים עוד, כמו שדיברנו בהתחלה, לעשות חסד לקדוש ברוך הוא כביכול, שהקדוש ברוך הוא הרי מצווה את הדברים האלה, אז הוא רוצה שנהיה צדיקים, אז משתף שם שמיים בצערו, עיקר התפילה שלנו בראש השנה, הרי על גילוי כבוד מלכות שמיים, ותמלוך אתה השם ודך על כל מעשיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, זה עיקר התפילה שלנו בראש השנה, שתתגלה מלכות שמיים עלינו, על כל עמו ישראל ועל כל העולם, ובין רב ימינו, אז זה זכות גדולה בערב ראש השנה. חשבתי מזמן משהו, והשנה מתחדש לי עוד משהו. חשבתי מזמן שאנחנו אומרים בראש השנה, בנוסח אשכנז שלוש פעמים, ובכן, ובכן תן פחתך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיק. בנוסח ספרד יש עוד ובכן אחד, אבל הזוהר לא מביא אותו בחשבות. שלוש פעמים ובכן, ובכן תן פחתך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיק יראו וישמחו. אז הזוהר אומר שובכן זה, בכן זה בעת השם עין בית, זה רומז על שם של עין בית אותיות, דברים נסתבים. חשבתי ממוריו רבי הרב מרצבך, זכרונו לברכה, שמעתי שובכן מזכיר את זכות אסתר, שאמרה ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, כי אנחנו באים אל המלך בימים אלה, תתחנן על עמנו ועל מולדתנו, אז לזכור את זכות אסתר, שמסרה נפשה אצל מלך בשר ודם, להתחנן על עמה ועל מולדתה. אבל חשבתי אם מותר לומר עוד דבר, כהן גדול ביום הכיפורים מזכיר את השם המפורש 10 פעמים, ולפי שיטת הרמב״ם השם המפורש זה שם הוויה ברוך הוא, 10 פעמים, 3 בבידוי ראשון, 3 בבידוי שני, 3 בבידוי השעיר המשתלח, ו1 בהגרלה. אז כנגד זה אנחנו אומרים 10 פעמים, איך? ובכן זה בגימטריה 3 פעמים שם הוויה. אז שלוש פעמים מובחן זה תשע פעמים שם הוויה, אבל חסר עוד העשירי, אנחנו מסיימים ויקבע השם צדקות במשפט, ויקבע זה גם בגמטרי הוויה, אז יש לנו עשר פעמים כנגד עשר פעמים שהכהן הגדול אומר שם הוויה, אבל השנה נתחדש לי עוד דבר, שבכן שהזוהר אומר שזה הגמטרי של שם עין בית, אבל זה גם הגמטרי של חסד, שזה מהדברים הכי נשכבים לעשות חסד, חסד על ידי תורה וחסד בממון וחסד כפשוט, כל מיני חסד שבזה אפשר לזכות ביום הדין, גם אם אנחנו לא כל כך צדיקים, אני לא אומר על אף אחד כאן חס ושלום, אבל על מי שלא כל כך צדיק, אז שהרי הקשבוך הוא מתנהג עם האדם מידה כנגד מידה, אז מי שעושה חסד לפני משורת הדין, גם הקשבוך הוא עושה איתו לפני משורת הדין. בימי נוח העולם נחרב בגלל הגזל, אבל מה קיים את העולם שנוח עושה חסד עם כל בעלי חיים שנה שלמה יושב בטבע, זה היה מלון מאוד לא נוח הטבע הזאת, יש אלפי אורחים ורק שמונה מלצרים, והאורחים אוכלים חלק לפני ותיקין וחלק אחרי תיקון חצות ולפני תיקון חצות ולפני צהריים ואחרי צהריים, חלק אוכלים בשרי וחלק אוכלים חלבי, אני לא יודע אם היו גם כאלה של בית יוסף ברמה הזה, אני לא יודע, אבל חלק אוכלים בשרי וחלק חלבי וחלק פרווה וחלק גם לא כל כך קשר, וצריך לטפל בכל אלפי האורחים האלה יומם ולילה שנה שלמה. שם הרי אמר לאליעזר ששנה שלמה לא ראינו שינה בו עינינו, אז בחסד הזה נוח פנה את העולם מחדש אחרי שהעולם נחרב בגלל הגזל, אז החסד הקים את העולם, עולם חסד ייבנה, אז נזכה גם אנחנו שבזכות חסד השם יחתום את כולנו לחיים טובים וארוכים, את כל עם ישראל, ויבנה את בית המקדש, יחזיר את גרושתו, אמנם הוא כהן, אבל בכל זאת יחזיר את גרושתו, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.